אז היו לנו הרבה שיעורים בענייני הכשרת המטבח, ודיברנו על היסודות של הגלה, יסודות של ליבון. דיברנו בצורה ארוכה על הכשרת התנור בעבר, דיברנו בהרחבה על הכשרת השיש ועל הכיורים, דיברנו בהרחבה על הגלת כלים, דברים שלא דיברנו, דיברנו למעשה גם על זה. בואו נתייחס בקצרה, בצורה יותר מעשית עכשיו, אולי על הקיריים של הגז, נכון? לא דיברנו או דיברנו?
לא דיברנו, לדעתי.
אז אני גם חושב.
רב יכול גם להתייחס, רב יכול להתייחס גם לקיריים חשמליות?
אוקיי.
וגם לאינדוקציה.
אוקיי. אז כשאנחנו מדברים על קיריים, אז קודם כל בקיריים של גז יש שלושה חלקים. בואו ננסה רגע לשתף שנוכל לדבר בצורה יותר קונקרטית, רגע. נדמה לי שגם על מדיח כלים דיברנו, נכון? כי על מדיח כלים היה לנו שיעור.
מה? דיברנו על הכשרת שיש.
לא, מדיח כלים נדמה לי שדיברנו כשדיברנו על יסודות של נת ברנת, אולי טוב. טוב, אני משתף אתכם. רואים?
כן.
טוב. יש לנו במדיח, בקיריים, שלושה חלקים. חלק אחד זה המגש התחתון. חלק שני זה המבארים. וחלק שלישי זה החצובות, הברזלים מלמעלה. עכשיו, מכל הדברים האלה, הדבר שהוא הכי פשוט, זה המגש. המגש הוא פשוט, כי המגש, בעיקרון, אין עליו אוכל, לא נוגע אוכל, יכול היה מספיק לנקות אותו. אמנם המגשים בימינו הם מאוד קרובים לסיר. עכשיו, יכול להיות למשל שתפוח אדמה ייגע במגש, וייגע בסיר, ויחבר ביניהם. אז אנחנו משתדלים לא להסתפק בניקוי. לגבי המגש, אנחנו מנקים טוב, ומכסים בנייר כסף. יש כאלה שרוצים להדר יותר, וגם שופכים מים רותחים, כי זה בלע על ידי... שנשפחו מים רותחים, אז עכשיו ישפחו מים רותחים, וזה בהחלט אפשרי בתור חומרה, אבל מצד הדין אפשר גם להסתפק בנייר כסף. אז זה יחסית פשוט. המבערים, גם הם יחסית פשוטים, כי המבערים כשמם, כן, הם בוערים. אז אם זה בוער, אתה מפעיל את זה לחצי שעה, זה שורף, מכשיר את עצמו. זה לכאורה פשוט. לגבי החצובות. עכשיו כאן, חצובות, מה קורה כל השנה? איך כל השנה משתמשים בקיריים האלה? בשרי, חלבי? שאלה הזאת שאל בשו"ת כתב סופר. הוא אומר ש... על דבר תנורים של ברזל שמבשלים גדרות של בשר ושל חלב יחד. בכל פעם נשפך מן הגדרה של בשר על התנור, בכל פעם היא של חלב, ומושיבין מקום שנשפך של בשר, גדרה של חלב, וכן נבחה בשבילישהו מכשר, ועיניו ראו וכן תמו. אז השאלה אומר, איך אנחנו כל השנה משתמשים באותם קיריים, לבשרי וחלבי? איך זה יכול להיות? הרי נשפך פעם בשר, אחרי זה אתה לוקח, שם על זה חלב, אז איך אפשר להשתמש באותם קיריים, גם לבשרי וגם לחלבי?
אני לא הבנתי מה ההבדל בין המגש לחצובות, כן. מה זה משנה? שניהם כאילו נופל עליהם הלכלוך, כאילו נופל עליהם בשרי, חלבי.
על שניהם נשפך לכלוך, אבל הסיר לא נוגע במגש, הוא נוגע רק בחצובות. אז לכן אין לנו בעיה עם המגש כל כך, אלא בעיקר עם החצובות.
גם זה, זה לא זה בלי, זה מגע דרך הסיר.
נכון, נדבר על זה. עוד רגע נדבר על זה. זאת הבעיה. עכשיו, בעיקרון, גם בצד החיצוני יכולה להיות בליה. כך נפסק בשולחן ערוך, כך ראינו על חלב שניתז מבחוץ, שהוא גם יכול להיות בעייתי. הכתב סופר ממשיך. הוא אומר שבאמת יש שתי סיבות להקל. סיבה אחת להקל, זה שהוא אומר ש... זה כל הזמן מתלבן ונשרף. זאת אומרת, יש אש כל הזמן, והאש שורפת את הבשר, את החלב. סיבה שנייה, אין דופן בולעת מחברתה ולא רוטב. זאת אומרת, אם הסיר יבש והחצובה יבשה, אם שניהם יבשים, אין מעבר טעם מאחד לשני. טעם לא יעבור משתי מתכות אם הן יבשות, ודיברנו על זה כבר כמה פעמים. אז הוא אומר, הנה, יש לי פתרון שלכן אפשר להתיר את הקיריים. והמשנה ברורה מביא את שני הטעמים האלה. המשנה ברורה אצלנו בסימן תחתון א', אומר, יש לתלות שאף אם נשפך כבר נשרף והלך לו, כיוון שבכל שעה יהיה לאש. אז זה דבר אחד, שכנראה זה נשרף, זה בסדר. והוא מביא עוד דבר, זה באמת שתי גדרות הנוגעות, זו בזו, אין יוצא את הבליעה מזו לזו, אם זה בלי רטיבות, כמובן ביורדיה, סימן צדיק. עכשיו, שתי הסיבות האלה, הן לא לגמרי פשוטות במציאות שלנו, בגלל שא', האש שלנו לא שורפת כל כך, כמו בעבר. אתה רואה לפעמים אחרי בישול, שיש שאריות על החצובות, על הדברים, שהן לא שרופות, שאריות שומן, שאריות אפשר לראות לפעמים. אז לא תמיד זה יסוף. דבר שני, אתם ראיתם פעם, שאמא בישלה ופתאום הסיר גלש, וזה יצבן אותה? למה זה יצבן אותה? כי כל עוד הסיר יבש, אין דופן בולעת מחברתה ולא רוטב. אבל אם זה גולש, אז היא עכשיו בלחץ, היא אומרת, רגע, בשרי, חלבי, גולש, ועכשיו מה יהיה עם הכשרות? אני מתאר את זה שזאת הסיבה, לא יודע אם שאלתם אותה פעם, אבל לא צריך לשאול אפילו, אתם יודעים, מן הסתם. אז אם זה גולש, אז כבר הטעם הזה כבר לא קיים. ולמעשה, הרב פיינשטיין בשו"ת איגרות משה, אומר שבאמת יש סיבות טובות להקל, בגלל הדברים שראינו, שכלים לא אוסרים כשהם יבשים, והוא אומר, בטח אם עברו 24 שעות, אז זה גם כן עוד סיבה להקל, אבל הוא אומר, אך לנקות צריך מדינה, אולי יש איזה בעין. כלומר, אם אתה בישלת חלבי, ועכשיו אתה רוצה לבשל בשרי, ובמיוחד אם באמת נשפח משהו, אתה חייב לנקות את החצובה לפני שאתה שם את המין השני. כי זה כבר ממש בעין, זה ודאי שאתה צריך לנקות. כל שאנחנו מדברים, כל הקולות, זה אם מדובר על דבר בלוע וכו', אבל אתה בעין, אתה בוודאי צריך לנקות. אז אומר, זה אתה בוודאי צריך לנקות. אם יש מעבר בין בשרי לחלבי. בכל אופן ראינו, העולם נוהג להקל, להשתמש באותם קיריים, גם לבשרי, גם לחלבי, ודיברנו על ההקפדות שצריך לשים לב. צריך לשים לב, גולש, אתה דואג לנקות. לפני שאתה שם את המין השני, ויש כאלה אפילו שיחמירו לחכות 24 שעות, ואם לא, לפחות תדאג שהסיר יהיה יבש. אם זה גלש, לפחות שיהיה יבש. אם כך, למה בכלל אנחנו צריכים להכשיר לבשר וחלב? לפסח. למה מכשירים בפסח? אומר הרב פיינשטיין, ולימות הפסח צריך להבין את המקומות שמעבידים הגדרות, גם כן מצד חומו שיחמירו בחצובה לימות הפסח. או לחסות בפח של מתכת, אבל לכל השנה אין צריך. אז אומר, בפסח יש חומרה מיוחדת. בפסח יש לנו החמרה מיוחדת, חומרה מיוחדת, ולכן בפסח אנחנו צריכים לדאוג, להכשיר, או לחסות.
רב, צריך לנקות בין כל, בין בשר לחלב? לא ראיתי אפילו שמנקים בכלל.
אם מדובר על פר ובכלי בשרי ובכלי חלבי, לא צריך. אם מדובר על חלבי ובשרי ממש, שנשפח, חלבי ובשרי ממש, אם זה נשפח, בוודאי צריך. אם זה לא נשפח, אז הרב פיינשטיין אומר, כדאי לנקות, כי אולי יש איזה בעין. אני חושב שבזה העולם נוהג להקל, אבל אפשר להקל אם זה נראה נקי, זה דבר אחד. ודבר שני, חוץ מזה שזה נראה נקי, שהסיר יהיה יבש. ואז אם הסיר יבש, אז הדקות הראשונות, בוודאי זה לא בעיה. הבעיה תראה רק אם זה יגלוש כנראה. אומנם זה בעין, זה קצת יותר בעייתי, אבל אני חושב שאם זה יבש, יש יותר סיבה להקל, ואז תוך כמה דקות זה כבר מכשיר את עצמו. הקיריים, ואז יהיה יותר קל. עכשיו זה, לגבי השימוש עצמו, צריך לשים לב, האם מותר לשים סיר בשרי וחלבי בו זמנית על הקיריים? מצד הדין, מותר, אפילו אם הם נוגעים אחד בשני, כי אין דופן בולעת מחברתה, ולא רוטב, הם יבשים. אבל למעשה, תמיד כדאי להרחיק קצת, פתאום זה גולש, משפריץ, ואם אתה יודע, שאתה הולך עכשיו לטגן שניצלים, תרחיק סירים מהחלבים הצידה. כי זה אתה יודע שישפריץ, אז לכתחיל אתה שים לב ותרחיק כדי שבאמת זה לא יפגע בסירים האחרים. לגבי המגש התחתית.
מה קורה אם הסירים כן נגעו?
אם הם נגעו יבשים זה לא בעיה. אם זה ישפריץ, אז צריך לברר, וכל פעם זה קצת אחר.
אוקיי.
המגש שנמצא בתחתית הקיריים, אני אומר עכשיו כל השנה, לא רק על, דווקא על פסח, המגש הזה הוא לא כשר. ולכן אם נפל אוכל חם, בדרך כלל צריך לזרוק אותו. אלא אם כן, אתה יודע שעברו 24 שעות, ואז בישול המין השני, וזה נקי וכו'. שאז יש סיבה להקל, ולגבי תחתיות של סירים, זה כדאי שיהיה נפרד לבשרי וחלבי. נדבר על תחתיות ששמים על השיש, החלבי, הבשרי, אז זה כדאי שיהיה לך תחילה נפרד. אם זה יבש, אז עוד פעם לא תהיה בעיה, אבל לא תמיד זה יבש, לפעמים זה קצת מלוכלך, קצת, זה יותר טוב שזה יהיה בצורה כזו. דבר נוסף, אל תחממו על הברזלים פיטה או משהו כזה ישירות, אלא תשימו משהו, כי בכל אופן, לפעמים זה מלוכלך, לפעמים יש שם כל הדברים שהם לא מוכשרים לגמרי, ולכן לא כדאי לחמם על זה בצורה ישירה. טוב, כל זה לגבי קיריים. אז קיריים היום, החלק התחתון, אנחנו ננקה אותו ונחסה אותו בנייר כסף, מי שרוצה לשפוך מים מותחים. המעברים, מנקים אותם, מפעילים לשעל חום גבוה. החצובות, הברזלים, אפשרות אחת, זה ללבן אותם. הרמה כותב, חצובה צריכה ליבון. אז אפשרות אחת, זה ללבן את החצובה. הבעיה היא שבדרך כלל החצובות שלנו, זה קצת הורס אותם, זה לא הכי טוב להם.
דבר על ליבון חמור או ליבון קל?
עכשיו הדבר הזה, הוא באמת שאלה מעניינת, ובהקשר הזה של, בהקשר הזה של חצובה, אז קודם כל, מה לכאורה היה צריך להיות פשטות הדין?
ליבון חמור.
ליבון קל עכשיו, לא? כי זה לא בלי, גם אם זה בלי, זה פתן, 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 אולי.
אז זאת באמת שאלה מעניינת, והיה מקום לחשוב, אם אני לוקח את המשנה ברורה, ואני אומר שהחצובות בעיקרון הן כשרות, כי נשפך עליהן, אז האש שורפת, יבש, דיברנו מקודם, אז היינו אומרים שזה לכאורה, לא צריך כלום, אולי לחומרה, אז אנחנו מכשירים. אז המשנה ברורה באמת אומר, שהליבון כאן הוא לחומרה. ובגלל שהליבון כאן הוא לחומרה, אז אנחנו בדרך כלל מסתפקים בליבון קל. כי באמת יש כאן דבר שהוא רק לחומרה. ובמקרים כאלה המשנה ברורה אמר שבעיקרון אפשר להקל יותר. עכשיו לעשות ליבון קל, זה גם כן, אם אתה עושה את המשך על ברנר בחוץ, זה גם כן קצת יכול להרוס, לא נורא. אפשר לעשות ליבון קל לחצובה. אפשר גם לעשות ליבון קל לחצובה על הגז בבית, שזה יותר קל, ולהזיז אותו קצת הצידה לכל המקומות, הרבה יותר נוח כי ללכת לעשות ליבון קל על ידי כלב גז. אם אדם לא מצליח, אז הוא יכול לעשות לזה הגעלה, שגם זה אולי יכול לעזור, בגלל שבכל אופן יש לו חומרה. ואם גם זה לא מצליח, ינקה בצורה טובה, יפעיל על הגז איזה חצי שעה, שעה, כשהמפעיל למבערים, הוא יפעיל גם את הדבר הזה, ואז זה עושה מעין ליבון קל, לפחות למקומות של סביב האש. במקרה כזה, או במקרה שהוא ממש לא יצליח לעשות כלום, או במקרה שהוא עשה ליבון קל ככה יותר פשוט על הגז בבית, אבל לא ליבון מלא, לא קל מלא, אז כדאי לצפות בנייר כסף. לא צריך את הכל, אלא רק את הצדדים של החצובות, לחסות אותם בנייר כסף.
הרב, כן. אם אני עושה ליבון על הגז, אז כמה זמן אני בערך צריך להחזיק, כאילו ללבן כל חלק, נקרא לזה, מעל האש?
אני חושב שאת החלקים הראשונים, שתי דקות, ואחרי זה, אחרי שזה חם, 40 שניות. אחרי זה אולי אפילו חצי דקה.
אוקיי, תודה.
ולגבי קיריים, כן.
מה אם להכניס לתנור לדוגמה, בשביל ליבון?
אפשר להכניס לתנור, אם זה נכנס, אפשר להכניס. לא ברור שזה יעזור רק כשיש לכלוך. אז צריך לנקות את זה טוב. אם מכיתה, אפשר לשים בתנור בחום של 200 מעלות צלזיוס. אם זה נכנס, זה גם יכול להיות אפשרות.
מה הכוונה שתנייר כסף צריך רק על צדדי החצובות?
אני פשוט מאוד אראה לכם סרטון, אני חושב שנדבר פה בעל פה. רגע. קודם כל. זה אחד. רגע. הנה. אני אראה לכם את זה, ואז אני רוצה להראות לכם לגבי קרמיות, קרמיות ואינדוקציה. שנייה. רגע, ראיתם את הסרט כשהבאתי לשם או לא?
כן, כן.
ראיתם. כל הברזלים. במקרה כזה שלא עשינו ליפול קל ממש, אז ראוי לחסות את החצובות בנייר כסף או את הכל, או ללפף מסביב, או לקנות איזה משהו מעל, יש היום כאלה כיסויים.
אתם רואים? זה מכסה רק את הצדדים, לא שם מלמעלה, אתם מבינים מה?
לא ייגע ישירות בברזל.
זה ברור?
לא את החלק שעליו נמצא הסיר, אלא את ה... כאילו מה שעליו החצובה יושבת על המגש.
הסיר גם יושב על זה, אבל כאילו לא צריך את כל המשטח, אלא רק את הפסים האלה.
אני רוצה ממש בקצרה לענות על השאלה שלכם, של הקיריים, קרמיות ואינדוקציה. המשטח שם זה משטח של זכוכית מחוסמת, עליו שמים את הסירים. והבעיה היא מה קורה עם המשטח הזה. אפשר להכשיר אותו, אי אפשר להכשיר אותו. עכשיו, הדבר הזה יש עוד בעיה, כי כשנשפח משהו, הוא נשאר על שטח רחב, אתם מבינים? הוא יכול גם לפעמים לגלוש מצד לצד, מצד שני, קל יותר לנקות אותו. אז בואו נראה את זה, ובואו נראה לגבי אינדוקציה. אם אדם לא יכול להכשיר, אז זה מספיק.
שלום וברכה. קיריים, קרמיות, קיריים מזכוכית. הקיריים האלה, יש להם להבות מתחת, כמו שאתם רואים. ההכשרה של הדבר הזה, כיוון שמדובר על זכוכית, וזה לא לגמרי זכוכית, יש כאן תערובות, יש מחלוקת איך מכשירים את הקיריים האלה. למעשה, ספרדים נוטים יותר להקל, אשכנזים נוטים יותר להחמיר. איך מכשירים אותם? כשאני מדליק את הלהבות, כמו שאתם רואים כאן, שהלהבות דלוקות, זה עדיין לא מספיק. כי הלהבה חמה, אבל בין הלהבות קר. ולפעמים הסיר חם, והסיר עם דברים חמים, נמצא גם בחלק היותר קר, ואז הוא כן יהיה חמץ, אבל לא הכשרנו אותו. לכן, איך מכשירים אותו? מנקים היטב, לוקחים סירים, שמים סיר עם מים על הלהבה, וכאשר הסיר רותח, המים יגלשו, כדאי להכניס איזה כף רותחת פנימה או משהו כזה כדי לעזור להם לגלוש, ובצורה כזאת האש תגיע לחלק הזה והמים יגיעו לכל שאר החלקים, ועל ידי זה הכשרנו את הקיריים. זאת הדרך להכשיר קיריים מזכוכית, ורבים מהאשכנזים משתדלים להיעדר יותר ולקחת קיריים אחרים בשביל פסח, אבל בוודאי בשנה הזו גם אשכנזים יכולים לעשות בדרך הזו. קיריים של אינדוקציה. מה זה אינדוקציה? כאן כשאני נוגע, אתם רואים חם, יש להבות, באינדוקציה זה לא יקרה. אינדוקציה זו סביבה אלקטרומגנטית. יש סלילים אלקטרומגנטיים מתחת הזכוכית, יש סיר שהוא נמשך כמגנט לסלילים האלה, נוצרת סביבה אלקטרומגנטית, וזה מה שמחמם את הדבר. באינדוקציה אני לא יכול אפילו להדליק את הלהבות, הם לא יעבדו בלי שיש מעליהם סיר, רק כשאני שם את הסיר אז זה יעבוד, כשאני מוריד את הסיר זה מיד יהיה קר. איך מכשירים אותם? מכשירים אותם באותה דרך, מנקים היטב, שמים סירים ממים על הלהבות עד שזה יגלוש, בצורה הזאת מכשירים את האינדוקציה. גם לגבי אינדוקציה, לגבי אשכנזים יש יותר סיבות להחמיר בדבר, אמנם יש פטנט שלפני שנתיים בערך דיברתי עליו עם פרופסור שקשור למכון לב, והפטנט הוא לשים כאן משטח סיליקון דק, סיליקון עמיד בתנור, הוא יכול לעמוד גם כאן. פרופסור בדק ואמר שצריך להיות סיליקון קצת יותר טוב של 270 מעלות שיעמוד גם בטיגון. שנה שעברה כבר ראינו שהתחילו לייצר דברים כאלה, אפשר להשיג אותם, אני לא יודע אם תוכלו להשיג השנה, בינתיים תעשו בדרך שאמרתי, בעתיד אז יש לכם פתרון שיהפוך את האינדוקציה למהדרין ממש ופשוט ממש, יהיה צריך רק לנקות, לשים את המשטח הזה של הסיליקון שאין לו בעיה באינדוקציה, ואז יהפוך למהדרין, בעזרת השם, בהצלחה גדולה.
מה הפתרון שוב? הבנתי.
עכשיו, שימו לב, חיפשתי לכם את זה עכשיו באינטרנט, רואים? מישהו כבר מוכר את זה, אני רק רוצה להגיד לכם, אני את הרעיון הזה...
גם אצלי ראיתי את זה שמפרסמים.
שלום וברכה. עושים פעם ראשונה פסח בבית, או צריכים לעשות עגלת כלים ביתית, זה לא מפחיד. זה מה שאנחנו נעשה להראות עכשיו, ובכל הסרטונים האחרים שהכנו לכם. כלל יסודי כבונעות כמה כל טוב, כמו שזה...
אני קורא נשתיק את זה.
אהון עובד.
מה אתה אומר?
אהון עובד? איך הפתרון הזה של הסיליקון הזה?
אני אראה לכם אותו. שימו לב. אני אומר, לפני כמה שנים כבר דיברתי, פרופסור לויטר, עמדנו על זה, הצעתי לצומת לעשות את זה, הם לא עשו מישהו בינתיים, כנראה. שמעת הרעיון, עשה את זה בעצמו, זה מצוין, אני שמח שדברים נעשים, אבל אפשר לעשות, יכולים לעשות בעצמכם. זה פשוט סיליקון שעומד על האינדוקציה, אתם רואים, הוא מכסה את הקיריים. עכשיו, בקיריים אינדוקציה, הדבר הזה אפשרי. כי באינדוקציה זה לא שורף כל הזמן, אינדוקציה הרי זה דבר שעובד על ידי סלילים אלקטרומגנטיים, שנמצאים מתחת לזכוכית. וכשאנחנו שמים סיר, מסוגים מסוימים, סיר שנמשך למגנט, מעל המקום הזה נוצר שדה מגנטי שמחמם רק את הסיר. כל השטח מסביב לסיר נשאר קר, ואת הדבר הזה אפשר לצפות על ידי סיליקון מיוחד, שאפשר רק כזה שיעמיד באש, כמו שמכניסים לתנור סיליקון. ואז אתה לפסח מנקה אותו, שם את הסיליקון, הפך להיות מהדרין. אתם מבינים, זה ממש פתרון טוב, זה הופך את האינדוקציה מדבר בעייתי או מסופק לדבר הכי מהודר שיש.
ואז לא צריך לשפוך מים מהסיר?
בעיקרון לא צריך, תראה, לשפוך מים זה לא בעיה תמיד, זה דקות, לשפוך מים זה שנייה, זה לא הבעיה שלנו, תמיד כדאי לעשות,
מי שיפתח בטעות, אבל בעיקרון, אם ניקית את רוב זה מספיק, תמיד לחומרה אפשר להוסיף עוד. מוריי ורבותיי, אני הייתי רוצה רק לסיום, להגיד לכם, אנחנו למדנו הרבה דיני הכשרת כלים, והכשרת הבית. וראינו שיש שתי דרכים כדי להתגבר על האיסור. אפשרות אחת זה לשרוף אותו, זה פעולה של ליבון. אפשרות שנייה זה להוציא אותו, זה פעולה של עגלה. ראינו את שני הדברים האלה. יש גם אפשרות לתקן אותו על ידי תבילה ושחיטה, אז כאילו אתה מתקן את האיסור, זה עוד משהו אחר. יש מחלוקת תנאים, פרשת וחוקותיי נאמר, והשבתי חיה רעה מן הארץ. אז יש מחלוקת, רבי יהודה אומר שלעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא יסלק את החיות הרעות. ורבי שמעון אומר, הקדוש ברוך הוא יהפוך את החיות הרעות לטובות. אנחנו עדיין לא בתקופה של לעתיד לבוא, אבל אנחנו צריכים לפעול בשני המישורים. גם במישור של סילוק הרע, אבל גם כל הזמן לחשוב, יש דרך להפוך אותו לטוב. וזה אמור גם לגבי הדברים שבתוכנו, גם ביחס שלנו לעולם הרחב, בכל הלימודים של חוכמות העולם, וכל מיני דברים שגם ישראלים, מצד אחד, יש לנו שאיפה לתקן, להפוך את הרע לטוב, לפעמים אין לנו ברירה, ואנחנו צריכים להימלט מהמקום הזה. יש לנו שתי דרכים בעבודת השם. הדרך הרגילה היא סור מרע ועשה טוב, קודם כל תוציא את הרע, ואז תתחיל לעשות טוב. בעל חידושי ערים אמר שלפעמים גם אפשר לעשות עשה טוב וסור מרע. כלומר, יש דברים שאתה אומר, בוא תתחיל לעשות דברים טובים, לאט לאט הרע יעזור. אנחנו נמצאים עכשיו לפני פסח, וצריכים לחשוב על העבודה שאנחנו עושים, גם להוריד כל מיני דברים שלא טובים אצלנו, וגם להוסיף טוב, לחשוב על נקודה כזאת, נקודה אחרת, שכל תוספת טוב, בעזרת השם, תצליח לעזור לנו גם להתגבר על כל הקשיים. אז אני פה לא שמתי לב שאני עם האינדוקציה ברקע, אבל לא נורא. זהו, ככה זה
הרב.
מה זה?
כוח הרב על הסרטונים ועל השיעור.
תודה, תודה רבה. אז היה ממש משמח ללמוד איתכם. בצורה רצינית ועמוקה, ענייני הכשרת כלים, עגלת כלים, ובעזרת השם, אנחנו ניפגש מחר בדבר הכללי של סיום הזמן, לא הזמן, סיום לקראת פסח, ובעזרת השם, צריך למצוא עוד הזדמנות כדי להשלים את הדברים שלנו בלימוד לפסח, שיהיה לכולם יום מקסים, וניפגש בעזרת השם.
תודה רבה. אפשר שאלה קטנה, הרב?
כן.
מה צריך באמת לבדוק על המשטח סיליקון הזה? מה הפרמטרים ש...
הלכתית, אתה רק צריך לבדוק שזה מכסה. מעשית, תבדוק שזה סוג טוב, שאתה יכול לא רק לבשל עליו, אלא גם לתגן עליו ב-180 מעלות צלזיוס.
אוקיי.
הרב.
תודה.
אפשר שאלה קצת בעניין טיפה אחר?
כן.
לגבי לימודים בחול המועד פסח. יש לדוגמה, יש לי מבחן באינפי מיד אחרי פסח. אני לא יודע למה עשו את זה, רצו שלא נחזור אליו או שנלמד בפסח. אבל למעשה יש מבחן איזה יום או יומיים אחרי פסח. השאלה אם מותר ללמוד בחול המועד פסח.
תראה, בעיקרון, אם זה דבר כזה שאתה יודע שאם לא תצליח ללמוד, יכול שתיקשן במבחן, אז זה נקרא דבר העבד, ותוכל ללמוד בפסח. אבל תשתדל לעשות את זה בצורה כזאת שזה לא יתפוס לך את כל היום, אלא יהיה לך גם דברים שמובילים אותך לקדושה, לרוחניות בזמנים האלה, וחלק מהזמן אתה יכול להגניש לדבר הזה, כי יש דברים
שאם... זה דבר העבד.
כן, אם לא תתכונן, אז כנראה שלא תצליח, אלא אם כן אתה מאוד חכם. גיא, אתה מאוד חכם, אז זה עדיין לא מספיק.
לגמרי. ולהשלים פערים, נגיד, מכל מיני תרגילים שהיה לי בקורסים אחרים, שאין לי מבחן.
אז תראה, כל מיני דברים שאדם יכול לעשות גם אחרי, פשוט נוח לו בכל המועד, כי זה זמן פנוי, זה פחות כדאי לעשות.
וכל מיני דברים שאדם פשוט תקוע, אם הוא לא יעשה אותם, כמו המבחן הזה, הוא לא יצליח, אז אי אפשר לעשות את זה. לא אומר שאי אפשר לעשות, אם יש לך דברים שאתה נהנה מהם, אז זו סיבה יותר טובה לעשות, אני מקווה שיש דברים כאלה, ואם אתה יכול לעשות את זה על מחשב, זה עוד יותר טוב מאשר ביד.
הבנתי. טוב, תודה רבה.
בשמחה, להתראות לכולם בעזרת השם.
תודה רבה.
להתראות בשמחה.